שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופסמך זין, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף עם יש לעשר דקות. אנחנו מתחילים בשורה השלישית בעמוד. מתחילת הפרק, תוך כדי זה שדיברנו על שני סוגי השטרות שיש, דיברנו על זה על אפשרויות שונות לרמות בשטרות, וראינו מה עושים בשביל למנוע זיופים כאלו. דיברנו על אפשרויות לזייף כמו שינוי תוכן השטר, כמו שפת שורות, כמו גזירת שורות. היום נלמד, בעיקר מהבאי, על עוד זיופים שיכולים להיות בשטר. אז דבר ראשון, אומר הבאי, אם אדם חתם על איזשהו שטר ורוצים לקיים את השטר, יש מצבים מסוימים שאנחנו לא רוצים שהוא יבוא ויעיד על החתימה שלו, אלא רק שישלח לנו דף ששם הוא כותב את החתימה שלו, בשביל שהבייטן יוכלו להשוות את החתימה שלו עם החתימה שבשטר. תראו רשב"ם באיזה מצבים מדובר. בכל אופן, אומר הבאי, כשהוא שולח את הדף עם החתימה, שידאג לחתום בחלק העליון של השטר ולא למטה. כי אם הוא יחתום למטה ומישהו ימצא את הדף הזה, זה כמו צ'ק פתוח. הוא יכול להוסיף שם איזה תוכן שהוא רוצה. למשל, הוא יכתוב, אני החתום למטה, חייב לרובן 100 שקל, ועם זה הוא יוכל לתבוע את העד ב-100 שקל. אמנם זה לא שטר שאפשר לגבות ממנו בלקוחות, כי אין עדים, אבל זה כן קביל בתור עדות על עצם החוב. לכן צריך להיזהר לא להשאיר מקום לפני החתימה. זה האפשרות הראשונה לרמות שמזכיר הבאי, והגמרה מביאה על זה סיפור עם הבאי, שהיה זה אחד שהיה אחראי על המכס בגבול, והוא אמר להבאי, כל תלמיד חכם שתיתן לו המלצה בכתב והוא יראה לי אותה, אני אתן לו הנחה במכס. אבל הוא אמר להבאי, בשביל שאני יודע שבאמת ההמלצה היא ממך, תשאיר לי פה דוגמה של החתימה שלך, ואני אוכל להשוות את הדוגמה להמלצה עם הדוגמה שהשארת לי. אז הבאי הבין עם מי יש לו עסק, וכשהוא חתם הוא רוצה לחתום על החלק העליון של הדף, כמו שאמרנו מקודם, בשביל שהמוכס לא יוכל אחרי זה לכתוב מה שהוא רוצה לפני החתימה. המוכס ראה שזה מה שהוא עושה, והוא ניסה למשוך את הנייר בשביל שהחתימה תהיה באמצע הדף, אבל הבאי אמר לו, תרגע, אני יודע בדיוק מה אתה מנסה לעשות, חזל כבר הזהירו אותנו מפני תכסיסים של נוכלים כמוך. אז זה היה הדוגמה הראשונה של הבאי לרמאות, אם יש שטר ריק עם חתימה. שלושת הדוגמאות הבאות של הבאי זה דוגמאות שיש לנו שטר מלא, והמלווה מוסיף בתוכן, לא כמו שדיברנו בדפים האחרונים שהוא מוסיף שורה שלמה, אלא הוא מוסיף ממש כמה אותיות, וזה מספיק בשביל לשנות את התוכן יותר לטובתו. הדוגמה הראשונה של זה, למשל, אם כתבו את הסכום של ההלוואה במילים, למשל 3 או 4 או 5, אז המלווה יכול לשנות ולהוסיף יוד מם בסוף המילה, וכך הוא יהפוך את 3 ל-30 או את 4 ל-40 וכן הלאה. לכן אומר הבאי, אם זה באמצע שורה, אין בעיה, כי אם הוא יוסיף יוד מם באמצע שני מילים באמצע השורה, יהיה קל לתפוס אותו, כי הוא יכתוב את זה בצורה צפופה מדי. אבל אם יוצא שהמספר הוא בסוף שורה, הוא יוכל להוסיף בסוף השורה, ויהיה קשה להבחין שזה נוסף אחר כך. לכן אומר הבאי, לא לכתוב את המספרים בסוף של שורה, אלא באמצע השורה. ואם הוא כותב את השטר ויוצא שבדיוק יצא לו מספר בסוף השורה, אז שיכתוב את המספר עוד כמה פעמים עד שזה יצא לו באמצע השורה שאחרי זה. וכך, גם אם המלווה אחרי זה ירמה ויוסיף יוד מם למספר שבסוף השורה הקודמת, אנחנו נלך לפי המספר שיש בשורה שמתחת, כי כמו שלמדנו בדף הקודם, תמיד הולכים לפי התחתון. ככה מפרש פה רשב"ם. אז זה הדבר הראשון של הבאי לגבי הוספת אותיות, ויצא מכאן הצעה לא לשים מספרים בסוף השורה. בעיה שנייה בעניין של הוספת אותיות, היה מקרה שאדם אחר שליש מהפרדס שלו שבגינה, ומה שהוא כתב בשטר זה טילטה בפרדיסה, כלומר שליש מהפרדס שבגינה. עכשיו, מה שהקונה עשה זה לגבי הבית שיש לפני המילה פרדיסה, הוא מחק את החלק העליון והתחתון של הבית, והשאיר רק את הקו, וככה זה היה נראה כמו וו, ואז כתוב פה ככה, טילטה בגינה ופרדיסה, והוא טען שהשני מחר לו שליש מהגינה ואת כל הפרדס. עכשיו, כשהדין הזה הגיע לאבאי, אבאי ראה שיש רווח בין הוו לבין הפרדיסה, ולכן הוא הבין שהוא רימה, אז הוא כפה אותו עד שבאמת הוא הודע שהוא רימה. מקרה שלישי של הוספת אותיות, היו שלושה אחים עם נכסים, רובן, שמעון ואחי, זה השם של האח השלישי, והקונה קנה את החלק של רובן ושמעון, ובשטר כתבו רובן ושמעון אחי, כלומר רובן ושמעון האחים, אבל הוא בבית הוסיף וו לפני המילה אחי, ואז יוצא שהוא קנה את השדה מרובן ושמעון ואחי, כלומר גם מהאח שקוראים לו אחי, ולכן הוא טבע גם את אחי. אז גם השטר הזה הגיע לאבאי לדין, וגם כאן אבאי שם לב שהוו היא צפופה מדי, ולכן הוא חשד שהוא הוסיף את זה אחרי זה, והוא כפה אותו עד שהוא באמת הודע. וסיפור אחרון, הפעם לא של אבאי אלא של רב, אנחנו 8 שורות לפני המשנה, ובסיפור הזה אנחנו פוגשים שיטת זיוף חדשה. עד עכשיו הנחנו שלפחות לגבי חתימת העדים, אם מקיימים את העדויות, כלומר שמישהו מזהה את כתב היד של העדים, או שהעדים עצמם מעידים שזה הכתב יד שלהם, אז לפחות חתימת העדים ברור לנו שהיא קשרה. עכשיו נראה שגם את זה אפשר לזייף. היה איזשהו שטר שהוציא נניח המלווה, ורבא ורב אחא בר עדא היו לכאורה חתומים עליו, ורבא הסתכל על החתימה שלו והוא אמר, זה באמת החתימה שלי, וכנראה שגם קימו את החתימה של רב אחא בר עדא, אז כמעט שהיינו מאמינים לשטר הזה. אבל אז אמר רבא, לכאורה זה באמת החתימה שלי, אבל ברור לי שזה מזויף. איך הוא ידע? כי הוא אמר, לא יכול להיות שאני הייתי חותם לפני רבי החברדה. הייתי נותן לו לחתום לפני. ואז באמת הוא קפה את בעל השטר עד שבעל השטר הודע. ואחרי שתפסו אותו, הוא שאל אותו, מילא את הכתב שלי הצלחת לזייף, אבל איך הצלחת לזייף את החתימה של רבי החברדה? הרי היד שלו מאוד רועדת. זה אומר שהוא הלך לחבל של גשר שרועד או לדלי שרועד, ועל זה הוא כתב את החתימה וכך הוא הצליח לזייף. בכל אופן, מכל הסיפורים האלו, גם של הבאי וגם עכשיו של רבה, אנחנו לומדים שגם שטר שמצד עצמו אין בו פסול רשמי, עדיין צריך להשתמש בשכל ישר. ואם רואים שיש פה אותיות צפופות מדי או מרווחות מדי, או שיש סברה אחרת לחשוב שזה מזויף כמו בסיפור של רבה, אז צריכים לחשוד בשטר הזה ולנסות לברר את האמת, אפילו אם בשביל זה צריך לקפות ממש את בעל השטר לפי הרמה ממש בכוח, לפי המאירי הכוונה הייתה רק באיומים. ובזה הגענו למשנה למטה, סיימנו כרגע את ענייני שטר מזויף, ואנחנו עוברים לנושא חדש של הסמכות לכתוב שטר. כלומר, למי ובאיזה מצבים מותר להורות לסופר ולעדים לעשות שטר. עכשיו, את רוב המשנה לא נלמד היום, כי הגמרה עליה זה רק בדף קופסה מחט, נלמד רק את המשפט במשנה שמופיע בשורה האחרונה בעמוד א', ובלבד שיהיה מכירן. כלומר, הסופר וודאי העדים צריכים להכיר מישהו. את מי הם צריכים להכיר? אז רב עונה על השאלה הזאת, ויש כמה שלבים במה רב אמר. בהתחלה אומר רב יהודה בשם רב, שבגט הם צריכים להכיר את הבעל, ובשובר הם צריכים להכיר את האישה. כלומר, אם בא בעל ורוצה לכתוב גט לאשתו, עדים צריכים להכיר אותו ולדעת שהשם שהוא אומר להם שכך קוראים לו, זה באמת השם שלו. היום השתמשו כבר בתעודת זהות, אבל צריכים לדעת שזה באמת הוא. ולמה? מה החשש שלנו? אומרת הגמרא, אם יש אישה שהבעל הזה רוצה לעזור לה ברמאות. כלומר, היא רוצה להתגרש מבעלה, אז האיש הזה שעכשיו אנחנו מדברים עליו ילך לסופר, יכתוב גט עם השם של אותה אישה ובעלה, וייתן לאישה את הגט, והיא תוציא את הגט, ותיתן שהיא מגורשת, ותתבע את הכתובה שלה. לכן חייבים שהם יכירו שזה באמת הבעל והוא לא ממציא שמות. אותו דבר לגבי השובר של האישה. שובר זה קבלה שהאישה נותנת לבעל אם הוא נותן לה את כסף הכתובה. משתמשים בזה רק במקומות שלא היו כותבים שטר כתובה ולכן אין לה מה להחזיר לו, לכן היא צריכה לתת לו קבלה. בכל אופן האישה יכולה לבוא לסופר ועדים, לומר שם של אישה אחרת של מישהו שהיא רוצה לעשות לו טובה. הם יכתבו לשובר עם שם של אותה אישה אחרת והשם של בעלה. היא תיקח את השובר הזה, תלך לאותו בעל של האישה האחרת, תיתן לו את השובר, ועכשיו הוא לא צריך לשלם לכתובה כי יש לו קבלה שהוא כבר שילם. לכן חייבים לדעת מה השם של האיש ומה השם של האישה. זה שלב ראשון. שלב שני, אומר אביי בעקבות מה ששאלו אותו, שזה לא מספיק שהם הכירו את השם שלו בגט ואת השם שלה בשובר, אלא בשניהם הם צריכים להכיר את שני השמות, גם של הבעל וגם של האישה. למה? כי למשל בגט, נכון שהם מכירים את השם שלו, אבל אם הם לא מכירים את השם של האישה, אז אם הוא מכיר אישה שהוא רוצה לעזור לה שהשם של בעלה זה בדיוק השם שלו, אז הוא עדיין יוכל לתת לה את הגט, כי השם של בעלה זה השם שלו. לכן צריכים לדאוג שהם מכירים גם את השם של האיש וגם את השם של האישה, בשביל שנהיה בטוחים שרק הוא משתמש בגט הזה והוא לא מעביר את זה למישהו אחר. ואותו דבר לגבי השובר, אם יכירו רק את השם שלה ולא את השם של הבעל, אז היא יכולה לעזור לבעל שהשם של אשתו זה כמו השם שלה. לכן הם צריכים להכיר גם את השם שלה וגם את השם של הבעל. זה שלב שני. שלב שלישי, שואלת הגמרא, גם זה לא מספיק. יכול להיות שבאמת הם מכירים את השם שלו ושלה, אבל עדיין אולי יש עוד זוג שהשמות של הבעל והאישה זה בדיוק השמות של הבעל והאישה שעליהם אנחנו מדברים. אז עדיין הבעל יוכל לעזור לאישה אחרת והאישה תוכל לעזור לאיש אחר. עונה רבה חברונה בשם רב, שבאמת אם אנחנו יודעים שיש שני זוגות עם אותם שמות גם לבעל וגם לאישה, אז שניהם לא יכולים להתגרש בלי ששני הבעלים עם אותם שמות נוכחים באותו מעמד. כלומר, האישה כשהיא באה עכשיו לטבוע את הכתובה שלה עם הגט, היא צריכה להביא ראיה שכשהבעל נתן לה את הגט, שני הבעלים עם אותו שם היו באותו מעמד. כי רק כך נוכל לדעת בוודאות שהגט שנותנים לו, הוא ישתמש בו בשביל אשתו ולא בשביל אישה אחרת, כי הרי אם הוא ייתן את זה לאישה אחרת, הבעל של אותה אישה נוכח כאן והוא לא ייתן לזה לקרות בלי לומר משהו. אז זה פותר את הבעיה של שני זוגות עם אותם שמות בדיוק לגבי גט. לגבי שובר, הגמרא לא מביאה פה תשובה, ויכול להיות שבכלל זה לא היה בשאלה, אני אכתוב על זה משהו בהערות באתר. זה היה השלב השלישי בהבנת רב, ועכשיו השלב הרביעי והאחרון עדיין שואלת הגמרא, לפי רב שאנחנו חוששים שאדם ינסה לתת גט לאישה שהיא בעצם לא שלו, מה מונע מאדם ללכת לעיר אחרת במקום שלא מכירים אותו? לומר שהשם שלו הוא כמו השם של הבעל של אותה אישה, וגם אשתו יכולה לבוא איתו ולומר שהשם שלה זה כמו השם של אותה אישה, ככה לפי התוספות, ואז יכתבו לו גט תחת אותו שם, ומתנו את הגט לאותה אישה בשביל שהיא תקבל את הכתובה או שהיא תתגרש מבעלה. אז מה מונע ממנו לעשות את זה? אז פה אומר רב הונא בר חיננא בשם רב, שבשביל שנכתוב גט לאדם שאנחנו לא מכירים והוא חדש באזור, הוא צריך להיות כאן חודש ולהשתמש בשם שהוא טוען שזה השם שלו. אחרי חודש מניחים שזה השם האמיתי שלו, כי לא יכול להיות שהוא יצליח לעבוד על כולם במשך חודש שלם שזה השם שלו. הרמב״ם אומר כי גם חייבים לשים לזה גבול, הרי אם לא נאמר שיש גבול, אז כל אדם שעבר דירה לא יוכל לתת אף פעם גט לאשתו. לכן אחרי חודש מניחים שזה באמת השם האמיתי. אביי אומר שיש עוד שיטה, גם אם לא עבר חודש עדיין, אפשר לקרוא לו בפתאומיות ברחוב בשם שהוא טוען שזה השם שלו. אם הוא מסתובב מיד, זה אומר שזה השם האמיתי שלו. אם זה לא השם האמיתי שלו, ייקח לו זמן עד שהוא יבין שקוראים לו. לעומת זאת, רב זביד אומר בהנחה שבאמת מדובר פה ברמאי שמנסה לרמות ולקבל גט בשביל אישה אחרת, מן הסתם הוא יתאמן על התרגיל שלו מספיק, וגם אם יקראו לו בשם שהוא לא שלו, הוא יסתובב מיד, לכן זה לא בדיקה טובה, אלא חייבים חודש. אז בזה סיימנו את עיקר הסוגיה של רב, שאנחנו צריכים להכיר גם את הבעל וגם את האישה בשביל לתת גט ובשביל לתת שובר. ועכשיו הגמרא מביאה שני סיפורים עם שובר שאישה נתנה לבעלה שהוא כבר שילם לה את הכתובה, שהיה חתום עליהם רב ירמיה בר אבא, ובשני הסיפורים באה אישה ואמרה שזה לא הייתה היא שכתבה את השובר, ובאמת בעלה עוד לא שילם לה את הכתובה. בסיפור הראשון, לפי רוב הראשונים, לא לפי רשב"ם, רב ירמיה בר אבא קיבל את דברי האישה, והבעל היה צריך לשלם לה עוד פעם כתובה. בסיפור השני הוא לא קיבל את דבריה. למה יש את ההבדל לזה? כי בסיפור הראשון אומר רב ירמיה בר אבא שבאמת הוא מכיר את האישה הזאת כבר מלפני זה, וכבר שהמתחזית הגיעה בהתחלה וכתבה את השובר הוא חשד שזה לא באמת האישה האמיתית, אבל שאר העדים שכנעו אותו שזה היא, ועכשיו שהוא מדקדק יותר הוא שם לב שבאמת הוא צדק וזאת לא היא ולכן מגיע לכתובה. לעומת זאת בסיפור השני הוא דקדק וראה כבר בהתחלה שזה באמת כן היא, והשובר אמיתי ולא מגיע לשוב כתובה. עכשיו אביי הסביר את שני הסיפורים ואמר שתלמיד חכם כשהוא מסתכל על אישה הוא לא מדקדק טוב, ולכן בסיפור הראשון כשהוא ראה את האישה בהתחלה הוא לא דקדק והסתכל, ולכן הוא השתכנע שזאת הייתה היא למרות שבאמת זאת לא הייתה היא, אבל אחר כך כשהגיע שוב והוא כן דקדק אז הוא כן ראה שזה היא, ולכן אין כאן בעיה שהוא חוזר בו מעדותו, למרות שבדרך כלל עד שאמר עדות לא יכול לחזור בו, כי כאן הטעות בעדות הראשונה הייתה בגלל שהוא לא דקדק והסתכל כי הוא תלמיד חכם. בסוף הוא היה חייב להסתכל והוא ראה שזה באמת לא הייתה היא. לעומת זאת בסיפור השני אומר אביי, למרות שתלמיד חכם לא מדקדק שהוא מסתכל על אישה, אם הוא אומר שהוא דקדק אז כמובן שהוא נאמן לומר שזאת כן הייתה היא, ולכן האישה לא מקבלת שוב כתובה. ולסיום אומר אביי, תלמיד חכם שהולך להתחתן, אז כדאי שיביא איתו עם הארץ, בשביל שעם הארץ יראה שהאישה שהבטיחו לו זה באמת האישה שהוא קיבל בסוף, כי תלמיד חכם לא מדקדק שהוא מסתכל על נשים, ועם הארץ מדקדק יותר ועליו לא יצליחו לעבוד. ובזה הגענו לשורה השמינית בקופסה מחט. נחזור אומר למה שראינו היום. בתחילת השיעור דיברנו על עוד אפשרויות של זיופים בשטר. דבר ראשון אמרנו אל תשאיר חתימה ורווח מעליה. ראינו סיפורים של אביי שבהם הוסיפו אותיות או שהורידו קצת מאותיות ואביי שם לב וגרם למלווה להודות. וראינו גם סיפור עם רבא שמישהו הצליח לזייף את החתימות בצורה טובה אבל רבא תפס אותו מסברה אחרת וגם הוא גרם לו להודות. זה היה הנושא הראשון. נושא שני שדיברנו עליו, לא כותבים גט ושובר לבעל או לאישה אם לא מכירים גם את הבעל וגם את האישה, בשביל שהם לא ייקחו את זה בשביל לתת למישהו אחר. ואמרנו בהקשר הזה שאם אדם חדש בעיר, צריכים לחכות 30 יום עד שברור לנו שזה באמת השם שלו. אביי אמר שאפשר גם לקרוא לו בפתאומיות, וגם זה שיטה לבדוק את זה. ולסיום ראינו שני סיפורים עם שובר שחתם עליו רב ירמיה בר אבא. באחד הוא קיבל את הטענה שלה שזה באמת לא הייתה היא, והוא פשוט לא דקדק בפעם הראשונה, ובשני הוא אומר דקדקתי וזה כן היית את. כל טוב.